דף למד ח', מתחילים בעזרת השם, דף למד ז' עמוד ב', במשנה למטה. בספר כל חוצב מסופר על המגיד הירושלמי רב שולם, רב שולם משוודרון, זכר צדיק לברכה, שכשהוא היה הולך לזכות את עם ישראל בארצות הברית, בשכונת בורו פארק, כל בוקר הוא היה משקים ונוסע במשך חצי שעה, לפעמים זה היה ממש במסירות נפש, טרחה מרובה, היה נוסע לשכונה הסמוכה פלטבוש, ושם מתפלל תפילת שחרית. מה צריך לנסוע עד פלטבוש? הרי שכונת בורו פארק היא שכונה מלאה חכמים וסופרים, קהילות קודש, ראשי ישיבות, אדמו"רים, רבנים, בתי כנסת מפוארים. מה צריך לנסוע לשכונה אחרת, לשכונת פלטבוש, בשביל להתפלל תפילת שחרית ועוד בכזאת טרחה, בגשם, בשלג, בקור ובחום? אלא הסוד היה המשנה שלנו. המשנה שלנו והגמרא שלאחריה מדברים, ואולי זה המקור העיקרי בש"ס, שעוסקים בנושא הזה של המצווה החביבה, מצוות עשה מהתורה, של ברכת כהנים. בחוץ לארץ, בני אשכנז נוהגים לברך ברכת כהנים רק בחגים. בני עדות המזרח מברכים ברכת כהנים כל יום, בימות החול גם. ורב שולם, שהוא היה כהן, הלך ונסע במיוחד, כנראה בכל שכונת בורו פארק לא היה בית כנסת של בני עדות המזרח, הוא נסע במיוחד לשכונת פלטבוש, שם היה מניין של בני עדות המזרח, כדי לברך את עמו ישראל באהבה, ברכת כהנים. כך גם מסופר על רבן של כל בני הגולה, הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שכשהוא נסע למסע חיזוק בחוץ לארץ, בגולה, הוא היה משתדל ללכת להתפלל תפילת שחרית, או על כל פנים להשתתף בבית כנסת של בני עדות המזרח במעמד ברכת הכהנים, כדי לזכות לקבל ברכה. לקבל ברכה מצדיק זה מעלה, אפילו ברכת עדיות, כתוב בחזר אל תהי קלה בעיניך, כל שכן ברכה של צדיק, לקבל ברכה מצדיק הדור זה פי כמה וכמה, לקבל ברכה מצדיק של כל הדורות, וואה, דבר שבאדם מוכן לפזר על זה און, ולהמתין שעות על גבי שעות בהמתנה לתור, כדי לקבל את הכמה מילים של הברכה מהצדיק. אבל כאן ברכת כהנים, היה רבן של כל בני הגולה מחטט את רגליו כדי לקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר על ברכת הכהנים, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אברכם. ברכה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. דבר עצום, דבר נשגב ונפלא, ברכת כהנים. הסוגיה שלפנינו היא באמת אחד מהיסודות והמקורות הרחבים ביותר בש"ס, אולי אפילו המקור העיקרי בש"ס לעניין ברכת כהנים, ההלכות של ברכת כהנים ושאר העניינים של ברכת כהנים. המשנה פותחת בשלושה הבדלים בין ברכת כהנים בבית המקדש לברכת כהנים בשאר המקומות, מה שמכונה מדינה. ההבדל הראשון, ברכת כהנים כיצד? במדינה הוא אומר אותה שלוש ברכות, כל פסוק בנפרד. יברכך השם וישמרך, כולם עונים אמן. הלאה, ברכה שנייה, יאר השם פניו אליך וחונקה, כולם עונים אמן. ברכה שלישית, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום, כולם עונים אמן, ברכה שלישית. זה מחוץ לבית המקדש, שעונים אמן. אבל בבית המקדש לא היו עונים אמן. לכן הוא היה אומר ברכה אחת. את כל השלוש פסוקים, שלושה פסוקים, היה אומר אותם ברצף, בבת אחת. אותו כהן או כל הכהנים. עוד הבדל, הבדל שני. בבית המקדש, כשהוא היה אומר שם השם, הוא היה אומר את השם השם כמו שהוא כתוב. אנחנו לא אומרים את שם השם ככתבו. אנחנו אומרים את השם השם בכינויו. ככתבו זה י', אחרי זה ה', אחרי זה ו', אחרי זה ה'. היו אומרים את המילה הזאת. ובמדינה, מחוץ לבית המקדש, אומרים את שם השם כמו שאנחנו רגילים, בכינויו, בשם אדנות, א' ד' נ' י'. הבדל שלישי. במקומות מחוץ לבית המקדש, במדינה, הכהנים, כשמגביעים את ידיהם לברך ברכת כהנים, הם נושאים את ידיהם רק עד כנגד כתפיהם. ככה מברכים ברכת כהנים. אבל בבית המקדש, מכיוון שמזכירים את שם המפורש, ועל ידי זה השכינה שורה על אצבעותיהם, הם היו מקביעים את ידיהם למעלה עד גבי ראשיהם, על גבי ראשיהם, כדי שהשכינה ששורה על אצבעותיהם תהיה למעלה מהראש, ולא שהראש יהיה למעלה ממקום השראת השכינה. לפי דעת חכמים, הכל זה דווקא בשאר הכהנים, חוץ מכהן גדול, שהוא אינו מקביע את ידיו למעלה מן הציץ, שנמצא על מצחו, ששם כתוב שם השם, כדי שלא יקביע את ידיו למעלה משם השם. רבי יהודה אומר, אף כהן גדול גם היה מקביע את ידיו למעלה מן הציץ. מי אמר שבכלל צריך להקביע את הידיים בזמן ברכת כהנים? מי אמר שהכהנים צריכים להקביע את ידיהם, שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. המשנה אומרת בתחילת הפרק בדף למד ב', שברכת כהנים מברכים רק בלשון הקודש. מביאה ברייתא תנו רבנן, מה המקור לזה שברכת כהנים היא דווקא בלשון הקודש? כי כתוב, כה תברכו את בני ישראל בלשון הקודש. ככה זה כתוב בפסוק. כתוב, כה תברכו, וכתוב, הברכה כתובה בלשון הקודש. אתה אומר שיש לברך בלשון הקודש, מי אמר? אוי נו, אלא שאפשר לברך גם בכל לשון אחרת. לומדים גזרה שווה, ברכה, ברכה. נאמר כאן בברכת כהנים, כה תברכו, נאמר להלן בברכות, שהיו בהר גריזים, כתוב שם, אלו יעמדו לברך את העם. מה להלן בהר גריזים, הברכה היא דווקא בלשון הקודש, כמו שהגמרא דורשת בדף למד ג', אף כאן ברכת כהנים היא דווקא בלשון הקודש. רבי יהודה אומר, אינו צריך גזירה שווה בשביל לדרוש שברכת כהנים היא בלשון הקודש. הרי הוא אומר, כה תברכו. כה זה אומר שאין יוצאים ידי חובה, עד שברכו בלשון הזה בלשון הקודש. הלכות נוספות בעניין ברכת כהנים תניא אידך. מזה שכתוב כה תברכו את בני ישראל, נלמד שברכת כהנים נאמרת דווקא בעמידה. הכוונה לכהנים, הכהנים צריכים לעמוד. כך אומר המגן אברהם. משנה ברורה כותב שנוהגים שגם המתברכים עומדים. אבל העיקר שצריכים לעמוד זה הכהנים. אתה אומר שצריך לברך ברכת כהנים בעמידה, או אינו אלא אפילו בישיבה. לומדים את זה בגזרה שווה. נאמר כאן בברכת כהנים לשון כה תברכו, ונאמר להלן בברכה של הר גריזים, אלה יעמדו לברך. מה להלן בהר גריזים כתוב מפורש יעמדו בעמידה, אף כאן בברכת כהנים צריך להיות דווקא בעמידה. רבי נתן אומר, את הדין הזה שצריכים לעמוד הכהנים שמברכים, אינו צריך ללמוד אותו בגזרה שווה. הרי הוא אומר, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, שביניהם יש את הכהנים, לעמוד לפני השם לשורתו, ולברך בשמו. זאת אומרת, יש כאן היקש בין מה שכהן משרת לבין מה שהוא מברך. מה כהן משרת בבית המקדש צריך להיות דווקא בעמידה? אף כהן שמברך צריך להיות דווקא בעמידה. מי אמר לך שכשהכהן משרת בבית המקדש, מקריב קורבנות וכדומה, גופי מינלן שהוא צריך לעמוד, נכתיב מפורש לעמוד לשרת. ברייתא שמביאה הלכה נוספת בהלכות ברכת כהנים תניא אידך. הפסוק אומר, כה תברכו ברכת כהנים, צריכה להיות בנשיאות כפיים, שמרימים את הידיים בברכת כהנים. מי אמר? אתה אומר בנשיאות כפיים? איפה זה כתוב? אוי נועלה, שלא בנשיאות כפיים. לומדים את זה בגזרה שווה. נאמר כאן בברכת כהנים, כה תברכו, לשון ברכה. ונאמר להלן, פסוק שהבאנו במשנה, שמדבר על הברכה שברך אהרון הכהן, ביום הקמת המשכן במדבר, יום השמיני לימי המילואים, בשבעת ימי המילואים, עבד משה רבנו את העבודה. ביום השמיני התחיל אהרון הכהן לעבוד בבית המקדש במשכן, התחיל לעבוד במשכן. באותו יום, זה היה יום ראש חודש ניסן, ושם כתוב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. כתוב גם לשון ברכה. מה להלן בברכה של אהרון? זה היה בנשיאות כפיים. אף כאן בנשיאות כפיים. קשה לי לרבי יונתן, אבל רבי יונתן, התנה, היה לו קושייה. אם אתה לומד את זה מהפסוק הזה, תלמד עוד כמה דברים. תלמד שזה צריך להיות לגמרי אותו דבר. אם מה להלן בברכה הזאת, הברכה הייתה על ידי אהרון, הוא כהן גדול. זה היה בראש חודש ניסן. וזה היה אחרי עבודת קורבנות ציבור. אז אף כאן אולי נאמר שאין לרבות נשיאות כפיים, אלא כשיש את שלושת החומרות, כשהכהן גדול מברך, ובראש חודש, ובעבודת ציבור, רק אז יהיה נשיאות כפיים. אלא רבי נתן אומר שלומדים את זה בהיקש. אינו צריך גזירה שווה, אלא הרי הוא אומר על כהן גדול, כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת. אז כתוב שמה הוא ובניו כל הימים. אז יש היקש בינו לבין בניו. מקיש בניו לא. מה הוא כשהוא מברך זה בנשיאות כפיים, כמו שכתוב, הישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. אף בניו, כהנים רגילים, כשהם מברכים, זה בנשיאות כפיים. ואולי תאמר דווקא ראש חודש, לא, כתיב כל הימים, לרבות גם ימים שמינם ראש חודש, ורשי אומר שזה גם מרבה עבודת יחיד. ואם תשאל, הרי בפסוק הזה לא הוזכרה ברכת כהנים, כתוב כאן, בוא בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת, הוא בניו כל הימים, אלא התקש, כבר הקשנו קודם, ברכה לשירות. פסוק אומר, שיש הקש בין ברכת כהנים לבין שירות, כי כתוב, לשרתו ולברך בשמו. ברייתא שמביאה הלכה נוספת, תניא אידך. פסוק אומר, כה תברכו את בני ישראל. זה צריך להיות ברכה, שאומרים שם השם, לא לומר שם אדנות, כמו שכולם רגילים לומר, אלא בשם המפורש, שם הוויה, יוד, היי, וו, אחרי זה היי. אתה אומר בשם המפורש, מי אמר? אוי נו, אלא בכינוי של שם אדנות. תלמוד לומר, ושמו את שמי, שמי המיוחד לי, שזה שם המפורש. אבל זה דווקא בבית המקדש, מברכים בשם יוד, קי, וו, קי. אבל בשאר מקומות לא, למה לא? יכול אף בגבולים כן יברכו בשם המפורש, לא. נאמר כאן בברכת כהנים, ושמו את שמי. ונאמר להלן על בית המקדש, לשום את שמו שם. לומדים גזרה שווה, לשום ושמו. מה להלן? מדובר בבית המקדש, בית הבחירה, אף כאן לעניין ברכת כהנים, מתי זה שמי? דווקא איפה שבשמו, איפה שלשום את שמו שם, בבית המקדש, בבית הבחירה. רבי יושיה אומר, את הדין הזה אינו צריך ללמד מגזרה שווה, אלא הרי הוא אומר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. מה, בכל המקום, סלקא דתך, מותר להזכיר את שמי, את שם המפורש? אלא, בהכרח המקרא הזה מאופך, מסורס וצריך לפרש ככה, בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך, כל מקום שיש שם השראת השכינה בצורה מאוד מאוד נפלאה, כמו בבית המקדש, שם מזכיר את שמי, שם תזכיר את שם המפורש. ואיכן מתקיים אבוא אליך וברכתיך, שהשכינה שורה באופן מאוד מאוד מיוחד, בבית הבחירה. לכן שם מזכיר את שמי בבית הבחירה. צריך באמת לדייק. השראת השכינה יש בכל מקום אשר אזכיר את שמי, כמו שכתוב במשנה, אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, השכינה שרויה כנגדו ומקשיבה לו. מאוד מרגש לחשוב על זה. אדם עוסק בתורה, השכינה כנגדו, שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. באמת דורשים את זה מהפסוק הזה. אבל ידוע הדבריו של רבנו אור החיים הקדוש, שיש דרגות בהשראת השכינה. יש השראת השכינה של יחיד שעוסק בתורה, יש השראת השכינה של שניים שעוסקים בתורה, זו השראת השכינה יותר גדולה, יש השראת השכינה של עשרה, חמישה, עשרה, של שלושה, קיצור יש של 60 ריבו, יש השראת השכינה מיוחדת של בית המקדש, וכאן חכמים קיבלו שהשראת השכינה צריכה להיות כמו בית המקדש, כדי שיוכלו להזכיר את שמו בברכת כהנים. תניא אידך, הפסוק אומר, כה תברכו את בני ישראל, אין לי אלא שצריך לברך את בני ישראל. בנים שהם ישראל. מנהי נלמד על גרים, נשים ועבדים משוחררים, זה גם כן כמו גרים. כי זה מדובר פה על עבד כנעני שמשתחרר, שהופך להיות כמו גר. הם לא בכלל בני ישראל. מנהי שגם אותם צריך לברך, תלמוד לומר אמור להם, לכולם, לכולו. תניא אידך. הפסוק אומר, כה תברכו. זה בא ללמד שהפנים של הכהנים צריכים להיות כנגד הפנים של עם ישראל. אתה אומר כנגד הפנים, פנים כנגד הפנים של עם ישראל, אוי נו אלא שהפנים של הכהנים צריך להיות כנגד העורף של עם ישראל. דיינו שהציבור לא צריכים לסובב את פניהם לצד הכהנים. אתם עוד לא מערמור להם, כאדם או אומר לחברו, כשמדברים, מדברים אחד מול השני. תניא אידך, הפסוק אומר, כה תברכו, הכוונה לברך בכל רם. מי אמר? אוי נו אלא בלחש. תלמוד לומר, אמור להם, אני לא שומע מה אתה מדבר כשאתה מדבר בשקט. כמו שאדם שאומר לחברו, בצורה כזאת שהשני יכול לשמוע אותו, צריך לדבר בקול. אמר אביי, הדבר הזה מסורת בידינו נקטינה. כשיש כאן, בזמן ברכת כהנים, לשניים, משני כהנים ולמעלה, אז כשהשליח ציבור מסיים ברכת מודים, הטוב שמך הוא לך נאה להודות, הוא מזכיר כהנים כדי ש... הכהנים יסובבו את פניהם ויברכו את העם. וכשיש רק כהן אחד לאחד, אינו קורא לו כהן. אלא הוא עוצר והכהן מעצמו מתחיל לברך. שנאמר, אמור, לא כתוב אמור לא, אלא להם. לשניים. ואמר רב חיסדא, דבר נוסף נקטינן, קיבלנו, שרק שליח ציבור שהוא כהן, הוא קורא כהנים. ואין שליח ציבור שהוא ישראל, קורא כהנים. שנאמר, אמור להם, האמירה הזאת היא להם, היא שלהם. תהה. הם אלה שיאמרו כהנים. אבל זה לא נפסק להלכה, אלא רק ההלכה הקודמת נפסקה להלכה. הלכת הכבתי דעה באי, מה שהוא אמר שרק אם יש שני כהנים, מכריזים כהנים. ואם יש רק כהן אחד, לא מכריזים כהן. אבל ההלכה השנייה, שאמר רב חיסדא, לתלכת הכבתי דעה רב חיסדא, שהוא אמר שרק אם השליח ציבור הוא כהן, הוא מכריז כהנים, אלא שליח ציבור ישראל קורא כהנים. סימן למאמרים של רבי יהושע בן לוי, מתאווה לברכה, דוכן בעבודה, כוס מכיר, נהנה בעגלה. המאמר הראשון, אמר רבי יהושע בן לוי, מניין שהקדוש ברוך הוא כביכול מתאווה לברכת כהנים, שהוא תלוי בברכה הזאת של ברכת כהנים, שנאמר, אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, לשום את שמי על בני ישראל, אבל אני לא יכול עד שהכהנים ישימו את שמי על בני ישראל, ואז אני אברכם. ודבר נוסף אמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שמברך ברכת כהנים, הוא בעצמו מתברך, ושאינו מברך, אין מתברך, שנאמר, ואברכה מברכך. כתוב בפלא יועץ, ערך ברכה, שהדבר הזה נאמר גם כל יהודי שמברך אדם אחר מעם ישראל, הוא בעצמו מתברך. דבר נוסף אמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שאינו עולה לדוכן, כשקוראים לו לעלות, עובר בשלושה מצוות עשה. שלוש פעמים הזהירה התורה את הכהנים לברך את עם ישראל. פעם ראשונה, כה תברכו. פעם שנייה, אמור להם. פעם שלישית, ושמו את שמי. רב אמר, חוששים שמה, הוא התחלל, הוא כבר לא כהן. איך בן אדם התחלל מהכהונה? עם אבא שלו, שהוא כהן, התחתן עם אחת שפסולה לכהונה. או גרושה, או אם היא הייתה יבמה והיא קיבלה חליצה מהיבם. שהיא נאסרת לנסה לכהנים, ואם כהן התחתן עם אישה כזאת, הבן שלו מתחלל, נפסל מהכהונה, הוא לא כהן יותר. כשאתה רואה בן של כהן שלא עולה לברכת כהנים, אז אתה חושש, אולי בן אדם הזה הוא התחלל מהכהונה, אולי בן גרושה או בן חלוצה הוא, ולכן הוא לא כהן. והאמת היא שאין ויכוח בין רב ורבי יהושע בן לוי, לא פליגי. מה שמשמע מרבי יהושע בן לוי שהוא לא נפסל מלעלות לדוכן, מדובר שלפעמים הוא כן עולה. יסליק לפרקים, חגים, מועדים, לכן הוא מחזיק את עצמו כהן. מה שאנחנו אומרים את דבריו של רב, שחוששים הוא בכלל אולי הוא לא כהן, מדובר, זה לא סליק אפילו לפרקים, הוא אף פעם לא עולה לדוכן. אז חוששים שהוא באמת התחלל מהכהונה. ואמר רב יהושע בן לוי, כל כהן שלא הספיק לעלות לדוכן בברכת רצה, והשליח ציבור כבר סיים המחזיר שכינתו לציון, שאינו עולה לדוכן בברכת עבודה בברכת רצה, וכבר הסתיימה הברכה הזאת, כבר התחילו מודים, שוב אינו עולה לדוכן שנאמר, הרי הברכה של רצה זה ברכת העבודה, עבודת הקורבנות. ואישי ישראל ותפילתם מהירה באהבה תקבל ברצון. ויש דרשה שדורשים מהפסוק, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, בירך ברכת כהנים, ואחר כך כתוב, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, זאת אומרת, עוד היה לו עבודה לעבוד, ולפני כן הוא בירך, משמע שהברכה צריכה להיות כשעדיין יש עבודה לעבוד, אז לפחות שהכהנים יעלו לדוכן בזמן שעוסקים בברכת עבודה, שזה כמו שעדיין יש עוד כביכול קורבנות להקריב. מה להלן, כמו שהברכה של אהרון הייתה בעבודה שבמשכן, אף כאן בברכת כהנים צריכה להיות בברכת עבודה, צריכים לעלות לדוכן. שואלת הגמרא, הייני וחיכך הדין והרבי עמי ורבי אסי, הם היו כהנים, והם עלו לדוכן סלקי אחרי סיום ברכת העבודה. עונה הגמרא, יש כאן עוד הלכה. לא חייבים להיות ממש על הדוכן בזמן ברכת העבודה, אבל לפחות שיעקרו את רגליהם, לפחות שיראו שמתחילים ללכת לכיוון הדוכן. ולכן רבי עמי ורבי אסי, מעיקר בזמן ברכת העבודה, אבו עיקר היו, התחילו לעקור את רגלם ללכת לדוכן, אבל המקום שלהם היה רחוק מהדוכן, לכן מימתה לא אבו מת, לא אב המת ולעתם, הם עדיין לא הספיקו להגיע לדוכן, עד אחרי שהסתיימה ברכת רצה, אלא הם הגיעו בברכת מודי. וכדתני רב הושעיה בברייתא, לא שאנו שאינו עולה לדוכן, אם הוא כבר לא עלה עד ברכת, עד סיום ברכת רצה, אלא כשהוא אפילו לא עקר את רגליו בזמן ברכת העבודה. אבל אם הוא כבר עקר את רגליו בזמן ברכת העבודה לעלות לדוכן, אז הוא עולה גם אחרי שהסתיימה ברכת העבודה. ראיה נוספת להבדל הזה, ותנן נמי, שליח ציבור כהן אינו עולה לדוכן, גם אם הוא הכהן היחידי, כי חוששים שמה הוא יתבלבל בתפילתו. אבל אם הוא בטוח בעצמו, הבטחתו שאפילו אם הוא נושא את כפיו, אחרי זה הוא לא יתבלבל והוא יוכל לחזור לתפילתו, רשאי לעלות לדוכן. וכשנו על זה, רבינן בא, איך יכול להיות? הרי אמרת שצריך להגיע מיוחד בזמן העבודה, לעלות לדוכן, וכאן הוא שליח ציבור, הלא עקר, הוא לא יכול באמצע שהוא בברכת עבודה ללכת, אלא תראה שמדובר באופן דנד, הוא צריך קצת לזוז ממקומו פורטה לכיוון הדוכן, ואז הוא יכול לברך ברכת כהנים, אפילו שהוא שלח ציבור. החנמי גם כאן צריך ליישב, איך יכול להיות שרבי עמי ורבי אסי, הכהנים, יכלו לעלות לדוכן אף על פי שהם לא עלו על הדוכן בברכת רצה, כי מדובר שבזמן ברכת רצה, עקר פורטה, הוא עקר את רגליו קצת ללכת לאותו כיוון. ואמר רב יהושע בן לוי, אין נותנין כוס של ברכה לברך ברכת המזון, אלא לאדם שהוא טוב עין, שונא בצע, גומל חסד בממונו, שנאמר, טוב העין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל, אל תקרא יבורך, אלא יברך. מישהו טוב עין יכול לברך אחרים, והברכה שלו לא מתקיימת. ואמר רבי יהושע בן לוי, אלה שהם צרי עין, לא יכולים לתת לאחרים משלהם, אפילו בעלי חיים מכירים בזה. מניין שאפילו עופות מכירים בצרי העין, ולא רוצים לאכול משלהם, שנאמר על צרי העין, שהם רוצים לצוד עופות ברשתם, אז הם שמים להם לפתות אותם כל מיני פירורים של אוכל. אומרים לה, חבל שאתה בכלל תבזבז את הפירורים האלה, כי העופות לא יבואו למצודה של אותם צרי עין. כי הם מזהים שהאוכל הזה זה של אדם צר עין, והוא לא נותן את זה בלב שלם, בכלל לא יבואו בכלל לקחת את זה. הם יכולים להרגיש שהאוכל הזה הוא מצר עין, והם לא יכולים להרגיש שבאים עכשיו לצוד אותם. עד כדי כך צר עין זה דבר כל כך מגושם, שמרגישים את זה אפילו בעלי חיים שהם עם רגש הרבה יותר גס. לכן מציע להם הפסוק, כי חינם מזורע רשת, וחינם מפזר חיטים על הרשת, כדרך הציידים למשוך עופות ללוקדם, בעיני כל בעל כנף. אפילו העופות רואים שזה מזונות של צרי עין והם לא רוצים לאכול מהם. ואמר רבי יהושע בן לוי, אתה רואה בן אדם שלא רוצה לתת לך? אל תיקח ממנו. כל הנהנה מצרי העין עובר בלא תעשה. לאו. לא נמנה בלא תעשה של ששם מצוות לא תעשה, אבל הוא עובר על לא תעשה של הפסוק של שנאמר בספר משלי על ידי שלמה המלך. אל תלחם, אל תאכל לחם, את לחם רע עין וגומר. למה? כי מי שאוכל ממנו כמו שער, כאילו שפך מרירות בנפשו של אותו צר עין. כן, הוא באכילתו, הוא אומר לך, תאכל, תאכל, שלך תרגיש בנוח, אכול, הוא שתה, אומר לך, אבל וליבו בל אימך, וגומר. רב נחמן בר יצחק אמר, מי שנהנה מצרי העין עובר לא רק בלב אחד, אלא בשני לבין. כי מצד אחד כתוב, אל תלחם את לחם רע העין, ובהמשך הפסוק כתוב, ואל תתאב, אל תתאבה למטעמותיו. ואמר רבי יהושע בן לוי, כשאתה רואה מחוץ לעיר, אדם מת, הרוג, אתה לא יודע, אולי מישהו רצח אותו, אולי הוא, אף אחד לא אשם בזה שהבן אדם הזה מת, ומביאים עגלה ערופה לחפר על בני העיר, אם יש איזשהו אבון תלוי על אחד מבני העיר ולא יודעים מי זה, מביאים עגלה ערופה ומחפרים על בני העיר. אין עגלה ערופה באה אלא בשביל לחפר על צרי העין, שנאמר, זקני העיר הקרובה אל אותו הרוג, אותו חלל, ענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה. המשנה בהמשך אומרת, על ליבנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם? ודאי שלא, מה אתם בכלל צריכים להגיד את זה? אלא הם מתכוונים לומר, לא בא הרוג הזה לידינו, הוא פטרנו, וככה שילחנו אותו בלי לעזור לו. ולא ראינו והנחנו, לא ראינו אותו וככה הנחנו לו בלי לשים לב אליו. ומבארת הגמרא מה הכוונה? לא בא לידינו, הוא פטרנו, הכוונה לא שלחנו אותו בלי לדאוג לו למזונות. שעל ידי זה היה צריך לחטוף ממישהו מזון, ובגלל זה הבן אדם הוא הרג אותו. ולא ראינו והנחנו בלי, בלא לוויה, בלי חבורה שילך איתם. לא נתנו לו ללכת לבד, במקום סכנה. ממשיך הפסוק ואומר, כפר לעמך ישראל, שאם יש איזה צער עין שפטר אותו בלי מזון, בית דין מביאים עגלה ערופה בשביל לכפר עליו. עוד בהלכות ברכת כהנים, אמר עדה, אמר בשם רבי סמלאי, בית הכנסת שכולה כהנים. מה עושים? אז אומר רב עדה, כולם עולים לדוכן. למי הם מברכים? אמר רבי זרע, לאחיהם שבשדות. איני וכי בשביל אלה הם מברכים? ועתני ברייתא ששנה אבא, ברי דרב בנימין ברכיה. הוא אמר כך, הכהנים עומדים מברכים ברכת כהנים? אלה שנמצאים מאחורי הגב שלהם, והם לא מתקדמים לעמוד מלפניהם, עם שאחורי הכהנים אינם בכלל הברכה, וכל שכן אלה שבשדות שהכהנים ודאי לא רואים אותם. תרץ את הגמרא, יש הבדל גדול, לא קשיה. אותם עם שבשדות שהם בכלל ברכה מדובר, שהם מטרודים במלאכתם והם לא יכולים לבוא, דעניסי, לכן הם מתברכים. והעם שאחורי הכהנים, שהם לא בכלל ברכה מדובר, זה לא הניסי, הם יכולים לבוא, רק הם מזלזלים בברכה הזאת, לכן הם לא בכלל הברכה. שואלת הגמרא והתנאי, רב שימי שהיה מהבית הגדול, מבירתה של המקום שנקרא שיחורי, דשיחורי. הוא שנה ברייתא כזאת, בית הכנסת שכול הכהנים, מקצתן עולים לדוכן, ומקצתם אינם עולים לדוכן, אלא עונים אמן. אז איך אמר עדה, שכולם מברכים? עונה הגמרא זה לא סותר, לא קשיה. מה שהברייתא אומרת, שחלקם מברכים וחלקם עונים אמן, מדובר שאלה שנשארים הם 10. זאת אומרת, עולים לדוכן לברך חלק מהכהנים, אבל נשארים לפחות 10 כהנים לענות אמן, להשתייר 10, אז באמת שחלק יישארו וחלק יברכו. ומה שאמר רב עדה, שכולם יברכו, מדובר שיש 10. ואם חלק יעלו, לא יישארו 10 לענות אמן. זה לא ישתער 10. פחות 10 הם לא חשובים לענות אמן, לכן עדיף שכולם יעלו לדוכן ויברכו את העם שבשדות. עד כאן דף למד חטא.